say, Solidos Osha Shuoi, all was of Adi Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון ג' במנחם אב תשע"ט, מסכת תמורה, דף ט"ז. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, ג' במנחם אב, בשנת תף ח', נעקד על קידוש השם רבי שמעון בן רבי פסח מאוסטרופול, ביותו עם טלית ותפילין, השם יקום דמו. והכוונה לגזירות תח, שנת 1648, וביחד עם עוד 300 קדושים, באו הפורעים המזיקים, ויתנו את האפשרות להינצל רק לאלו שימירו את דתם. הרב וקהילתו שידעו כי יפלו בידי הרעילים וסופם למות, לבשו תכריכים, התעטפו בתלית, הניחו תפילין, התאספו בבית הכנסת בתפילה, וחיכו עד שבאו הרוצחים והרגום. כך כותב רבי נתן הנובר, זצ"ל, בספרו יוון מצולה את קורות הגזירות. היה בתוכם איש אחד חכם ונבון ומקובל אלוקי. מורינו הרב רבי שמשון מקהילת קודש אוסטרופולי. ובא מלאך המגיד אליו בכל יום ולמד עמו סתרי תורה. ועשה המקובל הזה פירוש על הזוהר על פי קבלה מהאריזל, ולא זכינו שיבוא להידפס. ואמר לו המגיד לפני הגזירה שיעשו תשובה גדולה שלא תהיה גזירה כך רעה. ודרש כמה פעמים בבית הכנסת והזהיר לעם שיעשו תשובה על הצרה שלא תבוא. וכן עשו תשובה גדולה בכל הקהילות ולא הועיל, כי כבר נחתמה הגזירה הרעה. וכאשר באו האויבים וצרים על העיר, נכנס המקובל לבית הכנסת ו300 בעלי בתים עמו, כולם חכמים גדולים וכולם מלובשים בתכריכים ובתליטים על ראשיהם ועסקו בתפילה גדולה, עד שבאו האויבים לעיר הקודש ונהרגו שם כולם בבית הכנסת על אדמת קודש, וכמה מאות שלא הרגו הוכרחו להמיר דתם, וכמה מאות הלכו בשבי. כעבור עשרות שנים גילה הרמח"ל סוד חתום משמי מרומים אודות ויכוח נעלם שהתקיים בין רבי שמשון לבין המקטרגים בתנאים אל ביטול הגזירה, וכתב זאת במאמרו דרך עץ חיים. כך הוא כותב, הנה ממאמרים אילו תבין ותשכיל בשכלך הזך, כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה, כי אין לך דבר המחליש כוח הסיטרא אחרא כי אם עסק התורה, כמו שהוגד לנו שבימי המנוח החסיד המקובל הגדול הרב רבי שמשון אוסטרופולר, כשהייתה הגזירה רחמנא ליצלן בשנת תח, תף ח', השביע הרב הנזכר למעלה ושאל אותה, על מה ולמה את מקטרגת על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות? והשיבה לו, התבטלו מכם שלושה דברים אילו ואחזור מקטרוגי, ואילו הם שבת ומילה ותורה. מיד השיב לה הרב, יובדו הם וכהנה וכהנה, ואל תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה חלילה. ועוד נוסיפו נציין, לאחר גזירות תח ותת מסופר שהתענה הגאון בעל התוסות יום טוב וביקש לדעת על מה נהנשו כלל ישראל, והשיבו לו בחלום כי הגזירה באה מחמת שמזלזלין בקדושת בית הכנסת ובית המדרש ומדברים דיבורי חול בבית המדרש. ועל כן חיבר בעל התוסות יום טוב, מי שבירך מיוחד לבולמים פיהם מדיבור אסור. זכותו הגדולה של רבי שמשון בן רבי פסח מאוסטרופול, שהיום הזה, יום היורצייט שלו, תגן עלינו ועל כל בית ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש, פרשת מסעי, ראש חודש מנחם אב תשע"ט. אז למדנו את דפים י' ותתוו במסכת אמורה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה בדף י' אילו דברים ישנם בקורבנות יחיד ולא בקורבנות ציבור? והתשובה היא שעושים תמורה ונוהגים בסחרים ונקיבות וחייבים באחריותם ואחריות נסכם. שאלה שנייה, אילו דברים ישנם בקורבנות ציבור ולא בקורבנות יחיד? והתשובה שדוחים את השבת והתומה. שאלה שלישית, מה נלמד מהמילים דבר יום ביומו? והתשובה, דבר יום שכל היום קשר למוספים ביומו, שאם עבר היום ולא הביאם, אינו חייב באחריותם. שאלה רביעית, האם נסחים קריבים בלילה? והתשובה, נסחים הבאים עם הזבח לא, והבאים בפני עצמם כן. שאלה חמישית, על מה נאמר שכל שקרב בלילה קדוש ביום? לרשי על השמן למנורה ולתוספות רק על מנחת נסחים שייך לומר כן. שאלה שישית, מה לומדים מכך שכתוב, כתוב לך את הדברים האלה וכתוב, כי על פי הדברים האלה, והתשובה, שדברים שבעל פה אין לאומרם בכתב ושבכתב אין לאומרם בעל פה. שאלה שביעית, התה ציבור שעבדה ונתכפרו באחרת, מה דינה? והתשובה, לתנקם העינה מתה ולרב יהודה תמות. שאלה שמינית, הבאים מהשבי, הקריבו צפירי חטאת, למה הכוונה? הקורבנות באו על עבודה זרה שעשו בימי צדקיהו. שאלה תשיעית, מה דינה של חטאת ציבור שמתו בעליה ומדוע? והתשובה, ללשון אחת אינה מתה שאין ציבור מתים, ולומדים זאת מסעירי רגלים וראש חודש קריבים, אף שאפשר שמתו חלק מאלו שתרמו ללשכה. ללשון אחרת מתה וסעירי רגלים וראש חודש קריבים על אלו שנשארו בחיים. שאלה אחרונה, מהו אנשי השקולות? והתשובה, איש שהכל בו. אלה המוראי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומיים. דפים י' ד' ות' ו' במסכת תמורה. וחיית מוראי ורבותיי, וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין של שמו, התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע. ג' במנחם אף תף שינה אין ת' עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף ת' זין במסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ת' ו' עמוד ב'. שש שורות לפני השורות הרחבות, מן המילים תנה נתה, משמת יוסף בן יועזר איש צרידה. יוסף בן יוחנן, איש ירושלים, בטלו האשכולות, איש שהכל בו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל בדף ת' ו' עמוד א', עסקה המשנה בדין חמש חטאות שנאמרה בהם הלכה למשה מסיני, שהן הולכות למיטה. ולת חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת, חטאת שעברה שנתה. בגמרא לקמן בדף ת' ז' עמוד א', הגמרא מביאה שפרטי ההלכה למשה מסיני שנאמרה בחמש חטאות המיטות נשתכחו בימי הבלו של משה. ואגב כך דנה הגמרא בדברי המשנה במסכת סוטה הנוגעים לעניין הזה. אומרת הגמרא תנא נתן שנינו שם במשנה במסכת סוטה דף מ' ז' עמוד א', משמת יוסף בן יועזר איש צרידה, כך היה שם עירו, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, בטלו האשכולות מישראל. אשכולות זה נוטריקון של איש שהכל בו, תורה עירת חטא וגמילות חסדים. רש"י במסכת סוטה מפרש שהכל בו תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, כל אנשי האשכולות שעמדו להן לישראל ממות משה עד שמת יוסף בן יועזר היו למידים תורה כמשה רבינו, שהבינו כמותו דבר מתוך דבר. מכאן ואילך שוב לא היו מי שלמידים תורה כמשה רבינו. מקשה הגמרא והאמר, הרי אמר רב יהודה, אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, ואם כן, איך ניתן לומר שעד שמת יוסף בן יועזר למדו האשכולות תורה כמשה רבינו? מתרץ את הגמרא, דהישתכח להו ישתכח, אכן מה שנשכח מהם נשכח, ואולם, דגמירן להוה וגמירה, את מה שנשתייר, למדו בדקדוק כמשה רבינו. ושוב מקשה הגמרא, והתניא, הרי שנינו בברייתא משמת משה התרבו מחלוקות בהלכה והכריעו בהם על פי רוב החכמים. אם רבו מתמין על המטהרים, טמאו, ואם רבו טהורים המטהרים על המתמים, טיהרו. ואם הייתה השמועה ברורה להם כמשה רבינו, לא היה מקום לשום מחלוקת. מתרץ את הגמרא, ליבא דאמעיט. לבבות ישראל התמעטו ולא ידעו להחזיר בוודאות על ידי פלפול את אותן הלכות שנשתכחו מהם בימי אבלו של משה. ומתוך כך התעוררו ביניהם מחלוקות, אבל את ההלכות שלא נשתכחו מהם, מגמרא וגמיר אלו היו לומדים אותם בדקדוק כמשה רבינו. מביאה הגמרא ברייתא שמציינת מעלה אחרת שהייתה בה אשכולות. ומתנית התנא בברייתא שנינו כל האשכולות, כל הפרנסים שעמדו לישראל ממות משה עד שמת יוסף בן יועזר איש צרידה, לא היה בהם שום דופי, שום פגם, מכאן ואילך. היה בהם שום דופי, היה איזשהו דופי, וסברה הגמרא עכשיו שכוונת הברייתא היא לדופי של חטא. ועל כך מקשה הגמרא, וכי לא מצינו לאחר שמת יוסף בן יועזר מי שלא היה בו שום דופי, והתניא, הרי שנינו בברייתא, מעשה בחסיד אחד שהיה גונח, היה צועק מתוך מחושים בליבו, ושאלו לרופאים מהי רפואתו, ואמרו הרופאים אין לו תקנה לאיש הזה, עד שינק חלב רותח בשחרית, והביאו עז, וקשרו לו בקרעי מיטתו, והיה יונק ממנה חלב. למחר נכנסו חבריו לבקורו, כיוון שראו עז, אמרו, הרי ליסטים מזוין הוא מחזיק בתוך ביתו, שכן בהמה דקה הולכת ורואה בשדות אחרים וגוזלת את הרבים. ואיך אנחנו נכנסים לבקרו? והמאירי במסכת בבא קמא דף פ' כותב שאפילו שהיה יחסית חולה שיש בו סכנה, ובמקום פיקוח נפש הותרו כל איסורים שבתורה, מכל מקום, היה ראוי לו לאותו חסיד להחמיר על עצמו בדבר שנאסר בו משום תקנת חכמים, ויש בו הפסד הרבים. ישבו ובדקו את מעשיו של אותו חסיד ולא מצאו בו שום אבון אלא את האבון של החזקת אותו העז בלבד. ואף הוא, אותו חסיד, בשעת מיטתו אמר, יודע אני בעצמי שאין בי אבון אלא של אותה העז בלבד שעברתי על דברי חבריי, שהרי אמרו חכמים אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל מפני שהיא רואה בשדות אחרים. מסיקה הגמרא את הקושייה והקיימלן, והרי מקובל בידינו שכל איכה, כל איכן, דאמר, תנה של ברייתא, מעשה בחסיד אחד, כוונתו היא או לרב יהודה בן בבא או לרב יהודה בר אילאי, ורבנן בתר יוסף בן יועזר איש צרידה, דרי אבו, והלו חכמים אלו היו הרבה דורות לאחר זמנו של יוסף בן יועזר, אם כן מוכח מן הברייתא הזו, שגם בדורות המאוחרים יותר היו בין חכמי ישראל, מי שלא היה בו דופי, שהרי לא מצאו באותו חסיד שום אבון, ולא כדברי הברייתא שהובא לאל מכאן ואילך, היה בהם שום דופי, ואף שהיה בו חטא של אותה העז, אין זה נחשב לדופי, שכן להלכה הותר לו לעבור על האיסור הזה, כדין חולה שאין בו סכנה, ורק משום חסידות, היה לו להימנע מכך. תרצת הגמרא אמר רב יוסף, מה ששנינו בברייתא משמת יוסף בן יועזר ואילך, היה בהם דופי, דופי של שמיכה קטני, דופי של שמיכה שנינו, שמאז התחילו מחלוקות בישראל, ועד אז לא היו מחלוקות משום שעדיין לא נתמעט ליבם, כגון המחלוקת שנחלקו בחכמי ישראל בעניין שמיכה אם מותר לסמוך על קורבנות ביום טוב או לא. בכל קורבנות בהמה של יחיד מלבד בחור מעשר ופסח טעונים שמיכה, שסומך הבעלים את שתי ידיו על ראש הקורבן בכל כוחו. יש מחכמי ישראל שהתירו שמיכה ביום טוב ויש אסרוע משום שהיא כהשתמשות בבעלי חיים שאסורה משום שבות. וזוהי המחלוקת הראשונה שהתעוררה בין חכמי ישראל ונחלקו בה חמישה זוגות תנאים במשנה במסכת חגיגה דף ט"ז. יוסף בן יועזר אומר לא לסמוך, יוסף בן יוחנן אומר לסמוך, יהושע בן פרחיה אומר לא לסמוך, ניתאי ארבלי אומר לסמוך, יהודה בן טבאי אומר לא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך, שמעיה אומר שלא לסמוך ואבטליון אומר לסמוך, שמאי אומר לא לסמוך והלל אומר לסמוך, ומכל זוג וזוג אחד היה נשיא ואחד היה אב בית דין. מקשה הגמרא והא, והרי יוסף בן יועזר גוף היה עצמו מפלג פליג בשמיכה, הוא חולק במחלוקת לגבי שמיכה על יוסף בן יוחנן איש ירושלים כמבואר במסכת חגיגה בדף ט"ז, איך אומרת הברייתא שעד שמת לא היה בהם שום דופי של מחלוקת. מתרץ את הגמרא כי איפליג בא בסוף שני, כשנחלק עם יוסף בן יוחנן בשמיכה היה זה בשנוף שנותיו דבצר ליבה, שכבר התמעט ליבו. ומה ששנינו בברייתא עד שמת יוסף בן יועזר לא היה בהם שום דופי, פירושו עד ולא עד בכלל. כך אומר אגרא בהגהותיו. חוזרת הגמרא לדון בממרא של שמואל שהובא לאל בדף ט"ו עמוד ב'. גוף הנשוב לעצם דברי שמואל, אמר רב יהודה, אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתקחו בימי אבלו של משה. אמרו לו ישראל יהושע בן נון, שאל ברוח הקודש הלכות אילו. אמר להם יהושע, לאחר שניתנה התורה, שוב אי אפשר לבררה מפי הגבורה, שכן נאמר בספר דברים פרק למד פסוק י' ב', לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא ניתן להכריע את הספקות אלא על פי רוב דעות, כמובן לאל בדפתתו עמוד ב', משמת משה, אם רבו מתמים תימו ואם רבו מתארים תיארו. זה מה שנאמר במסכת בבא בתרא דף י"ב עמוד א', חכם עדיף מנביא. כך מסביר המהרש"א. וכן בדורו של שמואל הנביא אמרו לו ישראל לשמואל, שאל בשמיים על הלכות האלו, אמר להם שמואל, אין הדבר בידי שכן נאמר, ספר ויקרא פרק זך פסוק למדלת, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. אלו הן המצוות ותו לא, שלאחר מתן תורה אין הנביא רשאי לחדש בדבר מעתה על פי נבואה. ומה שלא ישיבן גם יהושע ממה שנאמר אלה המצוות, זה משום שכבר שמע הלכות האלו ממשה, אלא ששכחם. ולא היה עליו אלא להחזירם, ואין זה נחשב לחידוש דבר, ומכל מקום ישיבם לא בשמיים היא, ולא ניתנה להכרע על פי נבואה. כך מסביר המהרש"א. אמר רב יצחק נפחה, אף ההלכה של חטאת שמתו בעליה, נשתכחה בימי אבלו של משה בכלל 3,000 ההלכות, ולא ידעו האם היא מתה או יוצאת למרעה עד שיפול במום. אמרו ישראל לפנחס בן אלעזר הכהן, שאל על הלכה זו, ופנחס ואלעזר הכהן נשאלו רק על הלכה זו ולא על כל ההלכות שנשתכחו משום שישה הלכה השייכת לכהנים. ומטעם זה סדרה הגמרא את תשובתם לאחר תשובת יהושע ושמואל. אפילו שנשאלו זמן רב לפני שמואל, שכן יהושע ושמואל נשאלו על כל ההלכות. כך מסביר העולת שלמה. אמר להם פנחס, לא בשמיים היא. אמרו לו ישראל אלעזר הכהן שאל על הלכה זו, ותשובת פנחס הובא לפני תשובת אלעזר אביו, משום שקודם הובא תשובת לא בשמיים היא, ואחר כך תשובת אלה המצוות, כסדר התשובות של יהושע ואלעזר. אמר להם אלה המצוות שאין אבי רשאי לחדש דבר מעטה. מביאה הגמרא ממרא נוספת בעניין ההלכות שנשתכחו מלבד ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. אמר לו יהושע רבי, כלום וכי נחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? וכי לא כך כתבת בי, עליי, לא כתבת כך בתורה ומשרתו יהושע בינו נער. לא ימיש מתוך האוהל. ומאחר שלא ינחתיך אפילו שעה אחת, אין לי שום ספק. חלשה דעתו של משה מכך שהחזיק יהושע את עצמו גדול כמותו, מיד תשש כוחו של יהושע ונענש על מה שגרם להחליש את דעתו של משה, ונשתקחו ממנו 300 הלכות ונולדו לו 700 ספיקות, ועמדו כל ישראל להורגו, אם לא ייזכר ויאמר להם את כל מה ששכח. אומר המהרש"א רצו להורגו משום שמחמת פשיותו נשתקחו ממנו הלכות אלו, שהרי בשעה ששכח עדיין היה משה חי ויכול היה לשוב ושואלו, אבל בהלכות שנשתקחו בימי אבלו של משה לא פשע כלום, שכן שכחה נחשבת לאונס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך הלכות אלו אי אפשר, שכן לא בשמיים היא, אלא לך ותורדן, לך ותטרידם במלחמה, ומתוך כך יניחו לך. וכן משמע ממה שנאמר בספר יהושע פרק א', והיא אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, שמיד לאחר מיתת משה ציווהו על מלחמת כיבוש הארץ, כדי שלא יהרגו ישראל על שכיחתו כאמור. במתנית התנא בברייתא נאמר, 1,700 קלין וחמורין, קל וחומר וגזירות שוות ודקדוקי סופרים, נשתקחו בימי אבלו של משה. הם נקראו כך משום שעשו את התורה ספירות ספירות, מספרים מספרים, כגון תתוו נשים פותרות צרותן מן היבום, י"ג דברים נאמרו בנבלת אוף טהור וכדומה. ודברי הברייתא לא סותרים את דברי רב שנשתקחו 300 הלכות והתעוררו 700 ספיקות, ולא סותרים את דברי שמואל שנשתקחו 3,000 הלכות, שכן כל הדברים שמוסיפה הברייתא הם מלבד אותם הלכות שנזכרו בדברי רב ושמואל. אמר רבי אבאו, אף על פי כן החזירן עותניאל בן כנז לדברים הללו שנשתקחו מתוך פלפולו, שנאמר, ויומר כלב אשר יקה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה, והלכדה עותניאל בן כנז אחי כלב, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. קריית ספר רומזת על אותם דינים שנשתקחו, שהבטיח כלב לתת את ביתו למי שיחזירם, ולבסוף נתן אותה לעותניאל שיחזירם בפלפולו. ולמה נקרא שמה אחסה? שכל הרואה אותה כועס על אשתו מפני יופייה של אחסה, שהייתה נדמת לו ככאורה לעומתה. והתוספות במסכת הענית בדף דלת פרשו שהוא משום הצניות היתרה שראו בה, ובכך תרצו מדוע לא חשש כלב שמה ילכוד עבד או ממזר את קריאת ספר, שכן סמך על זכותה שלא תהיה לאישה אלא למי שראוי לה על פי מעשיה. ממשיכה הגמרא לדרוש את המשך הכתובים שם. נאמר לאחר מכן, ואי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אבי השדה ותצנח מעל החמור, ויאמר לכלב מלאך. פשוטו של מקרא הוא שפיתתה את בעלה שייתן לה רשות לשאול מאת אבי השדה, וכשבאה לפני אביה הפילה עצמה מעל החמור שרחבה עליו, ונפלה לרגלי אביה וביקשה ממנו זאת. שואלת הגמרא, מהי ותצנח? אמר רבא, אמר רבי יצחק בשמו של רבי יצחק, ותצנח זה מלשון צבחה, שאמרה לו לאביה, מה חמור זה כיוון שאין לו מאכל באיבוסו? מיד הוא צועק, כך אישה כיוון שאין לה תבואה בתוך ביתה? מיד צועקת. והוא שנאמר לאחר מכן, ותומר, נא לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני. נתת לי בית שמנוגב, חרב ויבש מכל טובה. כלומר, יבש מממון. ועל פי פשוטו של המקרא, התלוננה על כך שנתן חלקת שדה יבשה ונגובה ממים. ועוד אמרה, ונתת לי גולות מים. אדם שאין בו אלא תורה בלבד, נתת לי. אבל הוא אינו עשיר. גולות מים, היינו אדם שגלויה לו התורה שנמשלה למים, ועל פי פשוטו של מקרא, ביקשה שייתן לשדה שיש בה מעיינות מים. ועותניאל בן כנז לא היה עשיר, אלא חכם, אומר רש"י. ונאמר לאחר מכן, וייתן לכלב את גולות איליות ואת גולות תחתיות. על פי פשוטו של מקרא, נתן לשדה שיש בה מעיינות למעלה ולמטה. והגמרא אומרת שנתן התשובה ואמר לה, מי שדר עליונים ותחתונים, אדם כעותניאל, שרזי תחתונים ועליונים גלויים לו, יבקש ממני מזונות? הוא צריך לבקש ממני מזונות, והרי בוודאי אינו צריך לדאוג למזונותיו, שכן נאמר על התורה בספר משלי פרק ל"א פסוק י"ד, הייתה כעוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. רש"י מפרש במשלי שהתורה מביאה ללומדי הברכה ומזון. רבינו גרשום פירש שהשיב לאביה, וכי אין די לך בכך שבעלך גדול בתורה ואת מבקשת גם מזונות? וכך שנינו במסכת ברכות אף למדהי עמוד ב', שהעושים תורתם קבע ומלאכתם הרי, זו וזו נתקיימה בידם ומלאכתם מתברכת מלמעלה, אומר המהרש"א. מקשה הגמרא על הכתוב, הילכדה עותניאל בן כנז אחי כלב שהובא לאל. שואלת הגמרא, וכי כלב בן כנז הוא? והלא כלב בן יפונהו? ואם כן, איך נאמר שעותניאל בן כנז היה אחיו של כלב, והרי לא היו מאותו אב? מתרצת הגמרא, שמו של אבי כלב לא היה יפונה. ומהי כלב בן יפונה? שפנה כלב מעצת המרגלים ולא הוסת על ידם להוציא דיבה רעה על ארץ ישראל. שוב מקשה הגמרא, והקטי ועדיין קשה, וכי כלב בן כנז הוא? והלא בן חצרון הוא? הרי נאמר בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק חי, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה, ובהכרח שאותו איש היה כלב מן המרגלים, שכנאמר בהמשך הכתוב, ואילו פניה ישר ושובה וארדון, דורש תגבר במסכת סוטה דף י' ב', ישר על שם שאישר את עצמו מללכת אחר הצעת מרגלים, שובה על שם ששיבב את יצרו מללכת אחר הצעתם, וארדון על שם שרדה ביצרו מללכת אחר הצעתם. והזובה היא מרים הנביאה ונקראה כך משום שהייתה חולנית וכולם עזבוה ולא רצו לסתה. ומכיוון שנשאה הכלב לשם שמיים, עליה עליו הכתוב, כאילו ילדה, אומרת הגמרא במסכת סוטה. ותרץ הגמרא, אמר רבה, כלב חורגי דקנזו, בן חורג של קנזו, שלאחר שמת חצרון, נישאה אמו לקנז וילדה את אותניאל, ומה שנאמר על אותניאל שהיה אחי כלב, פירושו אחיו מן האם. ורשי מוסיף בגרסת הגמרא די קנמי, תדייק גם כן שכלב לא היה בן קנז, שהרי כתיב בספר יהושע פרק י' ד', כלב בן יפונה הקנזי, שמכך שלא נאמר בן קנז אלא הקנזי, משמע שקנז לא היה אביו אלא רק גידלו. אומרת הגמרא תנא שנינו בברייתא, הוא אותניאל, הוא יעבץ. שכן נאמר בספר דברי הימים א' פרק ד' פסוק ה', ולהשחור אבי תקוע היו שתי נשים, חלאה ונערה, ושנינו במסכת סוטה שהשחור הוא כלב שנשא את מרים, שקודם נקראה חלאה משום חוליה, ואחר כך נקראה נערה, שלאחר שנרפאה חזר תואר פניה כנערה. ואחר כך נאמר, ויהי יעבץ נכבד מאחיו, שהיה גדול בתורה מכלב אחיו, שכן נקרא יעבץ על שם שריבץ תורה בישראל, כמבואר בסמוך, והוא אותניאל, שהחזיר את ההלכות שלא ידע כלב אחיו להחזירן, כמובא לעיל. כך מסביר המהרש"א, ובהגהות הגר"א כתב, שראיית הברייתא שאותניאל הוא יעבץ ממה שנאמר בספר שופטים פרק א' פסוק ט' ז', ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם, שאותניאל בן קנז שנזכר בכתובים הקודמים, ישב עמם ולימדם תורה. ועל בני קיני אלו נאמר, ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, הם מהקינים הבאים מחמת אבי בית רכב, שישבו לפני יעבץ ולמדו תורה, מכאן שאותניאל הוא יעבץ שביקש שיהיו לו תלמידים הגונים כמובא לקמן. אם כן אומרת הגמרא שנינו בברייתא, הוא אותניאל, הוא יעבץ, ושניהם כינויים לאותו אדם. ומה היה שמו האמיתי? יהודה, אחי שמעון שמו, שנאמר בספר שופטים פרק א', והי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם למור מי יעלה לנו, אל הכנעני בתחילה להילחם בו. ויאמר השם, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו, ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי, ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך, וילך איתו שמעון. ויהודה הוא אותניאל, שכן אחר כך נאמר על יהודה, וילך משם אל יושבי דביר, אי קריית ספר שנלכדה על ידי אותניאל. כך מסביר המהרש"א, על פי פירושו השני של רש"י. ואילו בפירוש הראשון כותב רש"י, שהכוונה היא לשבט יהודה שביקש משבט שמעון שיבוא להילחם עם הכנעני יחד עמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומדוע נקרא שמו אותניאל? משום שענה הוא אל לתפילתו. ומדוע נקרא יעבץ? משום שיעץ לישראל במתק לשונו שיבואו ללמוד תורה אצלו. כך מסביר הבניהו, וריבץ הרביץ תורה בישראל, ומנהלן, מנהי לנו שענאו אל, שהשם ענה לו משום דכתיב, ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל למור, אם ברך תברכייני וירבית עד הגבולי, והייתה ידך אימי ועשית מרעה לבלתי עוצבי, ויבא אלוקים את אשר שאל. מפרשת הגמרא את הכתוב האמור, ביקש יעבץ אם ברך תברכייני בלימוד התורה, ועל ידי שאתברך בתורה ממילא תהיה מלאכתי מתברכת ותתמלא בקשת אחסה, ומשום כך כפל בלשונו אם ברך תברכייני, שכן ברכה בתורה מביאה לידי ברכה במזונות. כך מבאר המהרש"א. ואחר כך הוא אמר, וירבית את הגבולי בתלמידים, שלא היה מקום צר מלהכיל הרבה תלמידים, ולא כמו אצל אלישע שנאמר בו בספר מלאכים ב' פרק ו', ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו, ומשום כך הלכו ממנו למקום אחר. כך מסביר המהרש"א, והייתה ידך אימי שלא השתכח תלמודי מליבי, שמתוך שכחה בא אדם לידי ביטול תורה, שכן יאמר בליבו למה לי ללמוד, הרי בין כך תלמודי משתכח ממני. אז גם את זה ביקש יעבץ, ועשית מיראה שיזדמנו לי רעים כמותי ולא יבטלוני מתלמוד תורה, לבלתי שלא יסגבייני יבטלייני יצר הרע מלשנות בתורה, עוצבי ומלשון עצב, שאמר יעבץ לקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה כן מוטב ואם לאו, הרי אני הולך בנסיסי, בעצבוני, בצערי, לשאול לקבר. מיד ויבא אלוקים את אשר שאל ומילא את בקשתו, ועל שם שענאו אל נקרא אותניאל. ויהיה הברייתא דרשה נוספת המוכיחה שכל המוסר עצמו לחזר אחר תורה, ממלא מן השמיים את משאלותיו. רבינו גרשום פירש שכשם שמילאו מהשמיים את בקשת יעבץ, כך מחויב כל אדם ללמוד תורה וללמד תורה את מי שמבקש ממנו ללומדו, כמובא בסמוך. אומרת הגמרא, כיוצא בדבר אתה אומר בספר משלי, פרק חפתת פסוק י' ג', רש ואיש תכחים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. רש הוא עני בדעת, ואיש תכחים הוא בינוני שיודע חלק מהתורה, ולא את כולה. הוא יודע כגון שניים או שלושה סדרים, אומר רשי. ותכחים הוא מלשון תווך, כלומר אמצע. נאמר בפסוק, רש ואיש תכחים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. שבשעה שהתלמיד הרש הולך אצל רבו הבינוני ואומר לו למדני תורה, אם הוא מלמדו, מאיר עיני שניהם השם. וגם הרב הבינוני שעדיין צריך תלמוד, הקדוש ברוך הוא מלמדו. ואם לאו, אם אינו מלמדו, יקוים בהם מה שנאמר שם במשלי פרק חב ב' פסוק ב', השיר ורש נפגשו, עושה חולם השם. מי הקדוש ברוך הוא שבתחילה עשהו חכם לרב זה, עושה אותו עכשיו לטיפש. ומי שבתחילה עשהו טיפש לתלמיד הזה, עתה הוא עושה אותו חכם. שהקדוש ברוך הוא נותן לו את משאלתו בזכות מה שחיזר אחר תלמודו. דרך זו בביאור הכתובים האמורים עם משנת רבי נתן. ומה שנאמר בפסוק ועושה כולם השם, שהשם עושה את שניהם כחדשים, את הטיפש לחכם ואת החכם לטיפש, כך מסביר רשי, מוסיף המהרש"א, שהרב נעשה טיפש משום שלא רצה להחכים על ידי שילמד אחרים, שכן שנינו במסכת מכות בדף י' עמוד א', אמר רבי, הרבה תורה למדתי מרבותיי ומחברה יותר מכולם, ומתלמידה יותר מכולם. מביאה הגמרא בברייתא דרך אחרת בביאור תפילת יעבץ ובביאור הכתובים במשלי. רבי יהודה הנשיא אומר מה שביקש יעבץ, אם ברך תברכייני, היא ברכה בפריה וריבייה, והרבית את גבולי בבנים ובבנות, שלא יהיה המקום צר להם, והייתה ידך אימי במסע ובמתן, ועשית מרעה שלא יהיה בי מחוש ראש ומחוש אוזניים ומחוש עיניים, לבלתי עוצבי, שלא יסגבייני, לא יבטלייני יצר הרע מלשנות תורה, אם אתה עושה כן מוטב, ואם לאו הרי אני הולך בנסיסי בעצבוני לשאול, ויבא לו אלוקים את אשר שאל. כי יוצא בדבר אתה אומר, וכן אתה מוצא שם מבקש, על צרכיו נענה, שנאמר, רש ואיש תכחים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. בשעה שאני הולך אצל בעל הבית ואמר לו, פרנסייני, אם מפרנסו מוטב. וגם בעל הבית זוכה להתאשר יותר על ידי נתינתו לעני, אומר המהרש"א. ואם לאו, השיר ורש נפגשו, עושה חולם השם. מי שעשהו השיר לבעל הבית הזה עושה אותו עני, ומי שעשהו עני לזה עושה אותו השיר. חוזרת הגמרא עכשיו לדון בדברי משנתנו. שנינו במשנה, אמר רבי שמעון, מה מצינו בבלת חטאת ובתמורת חטאת ובחטאת שמתו בעליה? דברים אמורים ביחיד ולא בציבור, אף שכיפרו בעליה ועיברה שנתה, עבר השנה של אותה בהמה, בקורבן יחיד הדברים אמורים. ויהיה הגמרא ברייתא שבה מובאים דברי רבי שמעון בהרחבה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת אוריות דבב עמוד ב'. רבי שמעון אומר, נאמרה הלכה למשה מסיני בחמש חטאות שהן מיתות. ואלו הם חמש החטאות, ולת חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה, וחטאת שכיפרו בעליה כבר בבהמה אחרת, וחטאת שעיברה שנתה. שלושת החטאות הראשונות ודאי אמורות רק בחטאת יחיד, שכן אי אתה יכול לומר ולת חטאת בציבור, לפי שאין חטאת נקיבה בציבור, אלא היא באה מזכרים בלבד. וכן אי אתה יכול לומר תמורת חטאת בציבור, לפי שאין ציבור עושים תמורה, כמבואר במשנה לאל בדף י' ג' עמוד א'. וכן אי אתה יכול לומר חטאת שמתו בעליה בציבור, לפי שאין הציבור מיתים, כמבואר לאל בדף ט' ו' עמוד ב'. אבל חטאת שכיפרו בעליה וכן חטאת שעיברה שנתה, שיכולות להיות גם בחטאת ציבור, לא מצינו בפירוש האם גם בציבור נאמרה בהם הלכה שהן מיתות או רק ביחיד. יכול יהיו נוהגות בין ביחיד בין בציבור? התשובה היא שזה לא כך, אלא אמרת, יש לך לומר, ילמד אדם הדבר הסתום שלא יתפרש דינו מהדבר המפורש. מה ולת חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה שמפורש בהן, שהן נוהגות רק ביחיד ולא בציבור כמבואר לעיל, גם בחטאת שכיפרו בעליה וחטאת שעיברה שנתה, דווקא ביחיד דברים אמורים ולא בציבור. מקשה הגמרא בדף ט"ז עמוד ב', וכי דנין דבר שאפשר שיערע במציאות מדבר שאי אפשר שיערע במציאות? מסכת מנחות בדף פ"ב עמוד ב', שנינו מחלוקת. לדעת רבי אליעזר דנים אפשר משאי אפשר, ולדעת רבי עקיבא אין דנים. והרי מה שלא נאמר בציבור דין ולת חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה, זה משום שלא תיתכן מציאות כל אילו בציבור, ולא רק לעניין מיטה, אלא אף אם היה דינן להיקרב, גם כן לא היו שייכות בציבור. ואם כן, איך אפשר ללמוד מהם על חטאת שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה ששייכות בציבור, ומניין לנו שאף אילו אינן מיטות בציבור? אז בסוגריים מופיע פה רבי שמעון בחד מקום גם ירלאו. והשיטה מקובצת מוחק את התירוץ הזה, ואילו הגמרא במסכת הוריות בדבב עמוד ב' כך מתרצת, ומפרשים התוספות בדיבור המתחיל וכי בתירוץ זה, שלדעת רבי שמעון קבלה הייתה בידם שכל חמש החטאות נאמרו באופן אחד, ומאחר שלא ייתכן שיהיו כולם בציבור, בהכרח שאף אחת מהם לא נאמרה בציבור אלא ביחיד. אם כן מתרצת הגמרא אמר יש לקי שארבעה אופנים בלבד של חטאות שמיטות ניתנו להם לישראל בהלכה למשה מסיני, ולגבי החמישית נאמר בהלכה שהיא רועה ואינה מתה, אלא שבימי אבלו של משה נשתכחו פרטי ההלכה זו ולא ידעו אילו מהם מיטות ואיזו רועה, ומספק החמירו והעמידום לחטאות המיטות על כל חמש אילו. וסבר רבי שמעון, דאיסל כדאי תך אם יעלה בדעתך לומר שגם בציבור נאמרה ההלכה, הרי יהיה קשה אנך מי יתנאו, וכי שלוש אילו ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה ישנן בציבור, אלא על כוחך ילמד הדבר הסתום מהדבר המפורש, הרי כל החטאות המיטות נאמרו בהלכה אחת. ומאחר שחלק מהם לא נאמרו בציבור אלא ביחיד, גם השאר נאמרו רק ביחיד ולא בציבור. עיקר תירוץ הגמרא אינו תלוי בדברי ריש לקיש, ועד הרבה, אילו נאמר בהלכה שכל החמש מיטות בוודאי מוכח ממה ששלוש מהן אינן שייכות בציבור, שגם השתיים אינם נוהגות בציבור, לפי שכולן נאמרו בהלכה אחת. אלא שהביאה הגמרא את דברי ריש לקיש משום שכך היא האמת. כך אומר רש"י בשם רבו. והתוספות בדיבור המתחיל וכי מוסיפים בביאור הדברים, שהביאה הגמרא את דברי ריש לקיש לרבותה, שכן לדבריו לכאורה היה מקום לומר שדווקא כל הארבע המיטות שנאמרו בהלכה אחת אינן נוהגות אלא ביחיד, אבל זו הרועה שנאמרה בהלכה נפרדת נוהגת אפילו בציבור. על כך משיבה הגמרא שמכל מקום מוכרח שכל החמש לא נאמרו אלא ביחיד, שכן ממה נפשך? אם זו שרועה היא מאילו שאינן שייכות בציבור, וחטאת שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה ששייכות בציבור הן מהארבע המיטות, אם כן כשם שהשתיים האחרות שמיטות ולד חטאת ותמורת חטאת לא נאמרו בציבור, אף הן לא נאמרו בציבור, ואפילו אם אחת משתי אילו השייכות בציבור היא הרועה, מכל מקום חברתה שנכללת בהלכה של חטאות המיטות יחד עם שלוש האחרות שאינן שייכות בציבור, ודאי אינה נוהגת אלא ביחיד. ומעטה יש ללמוד ממנה גם על הרועה שאינה נוהגת בציבור, ואין לגזור עליה מיטה מספק כמו שגזרו על כל חמש החטאות של יחיד שכולן מיטות. ואין לדחות ולומר שאין דנים אפשר משאי אפשר, שכן מצד המציאות שתיהן שייכות בציבור, והוא לימוד של אפשר מאפשר. מביאה הגמרא את שיטת רבי נתן בביאור דברי רבי שמעון. רבי נתן אומר רק על חטאת אחת ניתנה להם הלכה למשה מסיני שהיא מתה, ועל שאר ארבע חטאות ניתנה הלכה שאין רועות, אלא שבימי אבלו של משה נשתכח מהם איזו מתה ואילו רועות, ומספק יחמירו, והעמידו על ההלכה של מתה על כל חמש החטאות. מפסיקה הגמרא באמצע דברי רבי נתן ודנה בהם. מקשה הגמרא איך הסתפקו בכל החמש איזו מהן מתה, ולך זה באי סדרה גמירה לאוי ביחידי בציבור. הרי היה להם לבדוק באיזה סוג חטאת נאמרה ההלכה זו, האם בחטאת כזו השייכת רק ביחיד או בחטאת כזו השייכת גם בציבור? ואם נאמרה ההלכה בחטאת השייכת רק ביחיד, אין להסתפק אלא בלבדת חטאת ובתמורת חטאת ובחטאת שמתו בעליה, אבל חטאת שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה, בוודאי אינן מיטות שהרי הן שייכות גם בציבור. ואם נאמרה ההלכה בחטאת השייכת גם בציבור, אין להסתפק אלא בחטאת שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה ולא בבלת חטאת ובתמורת חטאת ובחטאת שמתו בעליה, שהרי אינן שייכות אלא ביחיד. מתרצת הגמרא שתי שכחיות שכחו, שלא זכרו באיזה סוג חטאת נאמרה ההלכה, האם בסוג השייך רק ביחיד או בסוג השייך גם בציבור, וגם שכחו על איזו חטאת נאמרה. מסיים רבי נתן את תירוצו, וקשיא להוקשה לאותם שבימי יהושע, איסל כדאי תך אם יעלה על דעתך לומר שההלכה נאמרה גם בציבור, אנך מי יתנאו? וכי כל אילו שרועות שייכות בציבור, והרי שלוש מהן אינן שייכות בציבור. אלא שמה מן המוכח מזה, שאף זו שמתה אינה אלא ביחיד, וילמד סתומי מפורש, מה המפורש שלוש אילו שאינן שייכות בציבור נאמר ביחיד ולא בציבור? אף הסתום השתיים ששייכות בציבור שלא יתפרש בו במה נאמר, גם הוא נוהג רק ביחיד ולא בציבור. שכן לדעת רבי שמעון ההלכה כולה נאמרה באותו אופן, ולא ייתכן שחלק ממנה נאמר ביחיד, וחלק ממנה נאמר גם בציבור, כמבואר לעיל בדברי ריש לקיש. מוסיפים רשי והתוסות בדיבור המתחיל רבי נתן שמאחר שלפחות שתיים מהרועות שייכות רק ביחיד, בהכרח שכל ארבע הרועות נאמרו רק ביחיד. ומאחר שגם באותה ששייכת בציבור נאמרה הלכה של רועה רק ביחיד ולא בציבור, שוב יש ללמוד ממנה גם על האחת המתה שאינה אלא ביחיד ולא בציבור. שכן אפשר מאפשר הוא. ודווקא אם היו שתיים מיתות ושלוש רועות, היה נחשב הלימוד מרועות על המיתות כלימוד של אפשר מי שאי אפשר. החכמים סוברים שכל הארבע ניתנו להם בכל אופן שהם יכולות להימצא, אלו ששייכות ביחיד ובציבור נאמרו בין ביחיד ובין בציבור, ואלו ששייכות רק ביחיד נאמרו רק ביחיד. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה בדף ט"ז עמוד ב'. המשנה שלפנינו מפרטת את החומרות שישנן בקורבן שהקדיש, ואת החומרה שיש בתמורה, שיש בזה מה שאין בזה. אומרת המשנה, חומר בקודשים מבתמורה, יש חומר בקודשים יותר מבתמורה, ויש חומר בתמורה יותר מבקודשים. החומר שיש בקודשים יותר מבתמורה הוא, שהקודשים עושים תמורה, ואולם אין תמורה עושה תמורה. כמבואר במשנה לאל בדף י' ב' עמוד א', שכן נאמר והיה הוא תמורתו, ודרשו תמורתו ולא תמורת תמורתו. ועוד חומר ישנו בקודשים יותר מבתמורה, שהציבור והשותפים מקדישים הקדש ראשון, אבל לא ממירין בקורבנם על בהמת חולין אחרת, כמבואר במשנה לאל בדף י' ג' עמוד א'. וכמו כן חמור הקדש ראשון מתמורה בכך שמקדישים אף עוברין בפני עצמן. ונחלקו המוראים בדין הזה, לדעת בר פדה מקדישים רק תמים הנמצא במעי תמימה ולא במעי בעלת מום, ולדעת רבי יוחנן אפשר להקדישו גם כשהוא במעי בעלת מום, כאמור בגמרא לאל בדף י' א' עמוד א'. וכן מקדישים איברים בפני עצמם, אבל לא ממירים אלא בבהמת קורבן שלמה, ולא בעוברים ואיברים של קודשים, וכן אין ממירים בבהמת קורבן שלמה לעוברים ואיברים של חולין. זוהי שיטת הנקמה במשנה לאל בדף י' עמוד א', אבל לדעת רבי יוסי, אף שאין ממירים באיברי בהמת הקדש על בהמת חולין שלמה, מכל מקום ממירים בבהמת קורבן שלמה על איברי בהמת חולין. טעמו של תנקמה, משום שנאמר בתמורה, בהמה בבהמה ועובר ואיברים אינם קרועים בהמה. אומרת המשנה, והחומר שישנו בתמורה יותר מבקודשים הוא, שהקדושה של התמורה חלה גם על בעלת מום קבוע. ואם המירו בהמת קודשים תמימה על בעלת מום, חלה עליה קדושת מזבח. ואף על ידי פדיון אינו יוצא לחולין, לעניין שיהיה מותר להיגזז ולעבד. אלא דינו כדין קודשים שנפל בהם מום ונפדו, שאסורים בגיזה ועבודה. שכן נאמר בבחור בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך, והוא הדין לשאר קודשים, וגם פסולי המוקדשים שאותרו באכילה לאחר פדיונם, נאסרו בגיזה ועבודה. שכן נאמר בהם, רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר. דורשת הברייתא לקמן בדף למד א' מן הכתוב הזה, תסבח ולא גיזה, ואכלת ולא לכלבך, בשר ולא חלב. נאמר בתמורה לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, רע הכוונה בעל מום, ומכאן שחל התמורה גם על בעל מום, מה שאין כן בקודשים סתם שאם קדם מומם להקדשם, אין חלה בהם קדושת הגוף כלל, אלא קדושת דמים בלבד, ולאחר שנפדו, הם נעשים חולין לכל דבר ומותרים בגיזה ועבודה. והגמרא במסכת זבחים בדף ממתת עמוד א' מקשה איך ייתכן שיהיה תפל חמור מן העיקר, שקודשים עצמם אינם חלים על בעל מום ואילו תמורתם חלה עליו, תרצה הגמרא שהתמורה באה מכוח הקודשים ואילו קודשים באים מכוח חולין. ומפרש רשי, שם במסכת זבחים, שבקודשים לא הייתה קדושה קודמת, שהרי לפני שהקדישום היו חולין, אבל תמורה באה מכוח קדושה קודמת של הקורבן, ועל כן אין נחשב התפל חמור מן העיקר, שכן כל חומרתו באה מכוח העיקר שהוא ההקדש הראשון. אומרת המשנה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, עוד חומר מצינו בתמורה יותר מבקודשים, שכן עשה שוגג כמזיד בתמורה, והשווה את הממיר בשוגג לממיר במזיד, ואולם לא עשה שוגג כמזיד במוקדשים. ובגמרא יבוארו כמה שיטות בביאור דבריו של רבי יוסי ברבי יהודה. אומרת המשנה, רבי אלעזר אומר, בהמות חולין של הכיליים, בהמה שנולדה מתייש שבא על הכבשה והטריפה, בהמה שהיא אחת מיותחת טריפות שנשנו בפרק אלו טריפות במסכת חולין, והיוצא דופן שלא נולד כדרכו אלא יצא דרך דופן אמו, וטומטום שהוא אטום ואין עיקר בו אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס שיש בו גם זכות וגם נקבות, כל אלו שהם פסולים למזבח שהמירו עליהם מבהמת קודשים לא נעשים קדושין בקדושת תמורה, וכן אם היו הם בהמות קודשים לא מקדישין, אינם מדפיסים קדושה על בהמת חולין, כלומר אין ממירים בהם. המשנה מביאה את הדין הזה אגב מה שהביאה את החילוקים שבין תמורה לקודשים כדי לומר שכל אלו שווים בקודשים ובתמורה, שכשם שאין חל עליהם הקדש, כך אין חל עליהם תמורה. כך מסביר הגר"א בהגהותיו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ט"ז עמוד ב' וסיומה בדף י"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את מקור דברי רבי יוסי בר רבי יהודה במשנתנו, שאמר, עשה שוגג כמזיד בתמורה ומפרשת אותם. שואלת הגמרא, מהי טעמה, מה טעמו של רבי יוסי בר רבי יהודה? התשובה, אמר קרא נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י', והיה הוא תמורתו יהיה קודש, מאיתור המילה יהיה למדנו, לרבות שוגג כמזיד בתמורה. כך היא שיטת חכמים, אבל היא שיטת רבי יהודה, האיתור הזה בא לרבות ולד קודשים לתמורה, כאמור בגמרא לאל בדף י' ג' עמוד א'. שואלת הגמרא, איך ידע ממהו האופן שבו התרבה שוגג כמזיד בתמורה? משיבה הגמרא, אמר חזקיה, הבא כתוב לרבות את מי שאינו יודע מעליו, וכסבור שהוא מותר לאמיר, ועל אופן זה אמר רבי יוסי ברבי יהודה, עשה שוגג כמזיד בתמורה, ולא עשה שוגג כמזיד במוקדשין, שכן לגבי תמורה גזירת הכתוב היא דלקי, שהוא לוקה, מה שאין כן לגבי קודשים שהקדישם באיסור, וכגון שסבר שמותר להקדיש בעל מום למזבח, הקדישו בשוגג לא לקי, הוא לא לוקה, כדין כל עבירות שבתורה שאין לוקים עליהם אלא במזיד ובהתראה. יש הגורסים גרסה אחרת בדברי חזקיה, לישנה אחרינה, לשון אחרת, אם אמיר בלא שידע מעליו, גבי תמורה קדיש, ואפילו שאם היה יודע מהאיסור לא היה ממיר, מכל מקום ריבה כתוב שחלה תמורתו. מה שאין כן לגבי קודשים שאם הקדיש בעל מום בלא שידע מהאיסור שבדבר לא קדיש, אין חל הקדשו. שהרי אילו היה יודע, לא היה מקדישו, ונמצא שהקדש בטעות הוא. נשאלת השאלה, הרי אין חלה קדושת הגוף על בעל מום גם כשהקדישו במזיד. צריך לומר שמדובר בבעל מום עובר, שאף שיש איסור להקדישו, מכל מקום חל הקדשו. כך אומר רבינו משולם דוד הלוי בשיעוריו. מביאה הגמרא פירושים נוספים בדברי רבי יוסי ברבי יהודה, ריש לקיש ורבי יוחנן אמרי, שניהם אמרו, הכתוב בא לרבות את מי שהיו לפניו בהמת חולין ובהמת עולה ובהמת שלמים, וכסבור ורצה לומר על בהמת החולין, הרי זו תמורת עולה זו, ובטעות אמר, הרי זו תמורת שלמים אילו. ובאופן זה אמר רבי יוסי ברבי יהודה שדווקא לגבי תמורת שלמים קדיש, מתקדשת התמורה בקדושת שלמים, אפילו בטעות. מה שאין כן לגבי קודשים שאם רצה לומר הרי זו עולה ואמר בטעות הרי זו שלמים, לא קדיש, אין חל הקדשו משום שהקדש בטעות הוא. לישנה אחרינה יש מביאים את דברי רבי יוחנן וריש לקיש בלשון אחרת, שמדובר במי שסבור לומר, שור שחור שייצא מביתי תחילה, יהיה תמורה תחת בהמת קודשים זו. ובטעות אמר בפיו שור לבן, שייצא מביתי, יהיה תמורה תחת זו. שאפילו שתמורה בטעות היא, מכל מקום ריבה כתוב לגבי תמורה שהיא חלה לשור הלבן, ולקי, והוא לוקה עליה. מה שאין כן לגבי קודשים שאם רצה להקדיש שור שחור ובטעות הוציא מפיו על שור לבן בעל מום שיהיה הקדש, לא לקי אינו לוקה על הקדשו משום שהקדש בטעות הוא, ואינו חל כלל. רבי יוחנן אמר, והשיטה מקובצת גורס כאן, ריש לקיש אמר, מדובר במי שאומר, והגאות הבך כותב, שהוא לא אמר בפירוש אלא התכוון לומר, תיצא בהמת קודשים זו מקדושתה ותיכנס בהמת חולין זו תחתיה, שתמורה בטעות היא, שהרי בתמורה אין בהמת הקודשים יוצאת לחולין, אלא היא ותמורתה יהיו קודש, והממיר לא התכוון להמיר, אלא על מנת שתיצא הראשונה לחולין. ובאופן דומה לגבי קודשים שנולד בהם מום, שאם החלם משום שסבר שהם נאכלים בלא פדיון לא לקי, אינו לוקה משום מעילה לפי שהוא שוגג. הוא דומה לאופן הנל בתמורה, שכן הוא יודע שקודשים אסורים לזרים, אלא שאינו יודע שמסורים גם לאחר שנפל בהם מום. כמו בתמורה שהוא יודע שאסור להמיר, אלא שאינו יודע שגם בתיצא זו ותיכנס זו אסור. מה שאין כן לגבי תמורה, ריבה כתוב שתמורתו חלה ולקי עליה, מקבל מלכות, אפילו שתמורה בטעותי. ואפילו ששגג וסבר שתמורה באופן של תיצא זו ותיכנס זו, מותרת. ולכאורה מדברי רשי, עולה שיש שני חידושים. גם שתמורה חלה אפילו שהמיר רק על מנת שתיצא הראשונה לחולין, ותמורה בטעותי, וגם שהוא לוקה אפילו ששגג וסבר שמותר להמיר באופן הזה. אף שישת אמר החילוק בין הקדש לתמורה הוא, במי שאומר אכנס לבית זה והקדיש בעל מום למזבח. וכנגד זה בתמורה שאמר אכנס לבית זה והמיר בהמה זו על קורבן זה מדעתי, ונכנס לבית והמיר בפיו בלי לחשוב על מה שהוא מוציא מפיו. רשי מסביר שבעל מחשבות הוא והיה ראשו טרוד במחשבה אחרת ולא חשב מה שהוא מוציא בפיו, והקדיש בפיו בעל מום שלא מדעתו מבלי לחשוב על מה שהוא מוציא מפיו, שחלוק דין תמורה מדין הקדש לעניין זה, ודווקא לגבי תמורה חלה תמורתו ולקי עליה, אבל לגבי קודשים אין חל הקדשו ולא לקי עליו. כותב השיטה מקובצת שלא חולקים כל האמוראים הללו להלכה, אלא כל אחד מהם מעמיד את דברי רבי יוסי ברבי יהודה באופן אחר. אבל הכסף משנה כותב בביור שיטת הרמב״ם, שרבי יוחנן וריש לקיש חולקים על חזקיה שסובר, שאף בכסבור שמותר להמיר לוקה, ופסק הרמב״ם כמותם. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי אלעזר אומר, הכליים והטריפה לא קדושין ולא מקדישין. מביאה הגמרא את דברי שמואל בביאור דבריו, אמר שמואל מה שאמר רבי אלעזר לא קדושין, כוונתו לכך שאם אמירו בהמת קורבן עליהם, אינם מתקדשים בקדושת תמורה, ואינם כבעלי מום קבוע שהלה עליהם קדושת תמורה, ודברי המשנה אינם קדושין, אינם אמורים בדווקא בתמורה, אלא כל שכן, בסתם הקדש אין חלה קדושת הגוף על כל פסולים אלו. ומה שאמר לא מקדישין, כוונתו לכך שאם היו פסולים אלו קדושים למזבח, אי אפשר לעשות מהם תמורה על בהמת חולין. מביאה הגמרא ברייתא, המפרשת את דברי רבי אלעזר במשנתנו. תניא נאמר בברייתא אמר רבי מאיר, והרי אין חלה על כל פסולים אלו קדושת הגוף, ואין בהם אלא קדושת דמים בלבד, ונבדים בלא מום, ומביאים מדמיהם בהמה אחרת למזבח. ולאחר שנבדו, הם נעשים חולין לכל דבר, ומותרים גם בגיזה ועבודה, ולא כשאר פסולי המוקדשים, כגון נרבע ונעבד ואתנן וכדומה, שאינם נבדים אלא במומם ואסורים בגיזה ועבודה, אף לאחר פדיונם, כמבואר בברייתא לקמן בדף כוח עמוד ב'. ומאחר שאין הם קדושים, מאיכן הם מקדישים בהמת חולין אחרת שאומרה בהם? ולמה צריך למעטם מתמורה? אלא אי אתה מוצא שצריך למעט מתמורה, אלא במקדיש בהמה ואחר כך נטרפה, וכן במקדיש ולד במעי אמו ואחר כך יצא דרך דופן. שכן, אפילו שעכשיו אינם ראויים להקרבה, מכל מקום, קדושת הגוף שחלה בשעת הקדשם אינה נפקעת לגמרי, משום שקדם הקדשם לפסולם. על כן היה מקום לומר שיוכלו להמירם על בהמת חולין, וצריכה המשנה להשמיענו שאינם עושים תמורה. אבל קיליים וטומטום ואנדרויגנוס שנפסלים מתחילת בריאתן, ולעולם קודם פסולם להקדשם ואין גופה מתקדש כלל, היא אתה מוצא שצריך למעטם מתמורה, אלא בוולדי קודשים, שאפילו שיש בהם אחד מפסולים אלו, חלה בהם קדושה מכוח אימם. וכל מה שצריך למעטם מתמורה הוא רק אליבא דרב יהודה. דאמר לעיל בדף י"ב עמוד א', הוולד עושה תמורה. אבל לשיטת חכמים, בין כך ולד קודשים אינו עושה תמורה. ומה שלא העמיד רבי מאיר גם את הטריפה ויוצא דופן בוולדות קודשים, משום שדוחק להעמיד את דברי משנתנו בכך, וכל כמה די אפשר להעמיד בבהמת חולין שהוקדשה, אין להעמיד בוולד קודשים. כך מסביר השיטה המקובצת. מבררת הגמרא את טעמו של רבי אלעזר. אמר רבא, מה היא טעמה? מה טעמו של רבי אלעזר הסובר שטריפה וקיליים ויוצא דופן וטומטום ואנדרויגנוס אינם עושים תמורה אפילו אם קדם הקדשם את מומם, וכן אינם נתפסים בתמורה? הוא מיישיב טעמו משום שכל פסולים אלו נחשבים לגבי המזבח כבהמה טמאה, שכן מה בהמה טמאה לא קרבה למזבח ועל כן לא נחת לה קדושת הגוף, לא חלה עליה קדושת הגוף על ידי תמורה, אף הנח גם הפסולים הללו לא קרבי אינם קריבים למזבח ועל כן לא נחת לה קדושת הגוף על ידי תמורה. אמר לי רב פפא לרב, הרי בעל מום דגם הוא לא קריב למזבח, ומכל מקום שנינו במשנה ליל בדפתת עמוד א', נחת לה קדושת הגוף, חלה קדושת הגוף על ידי תמורה. ואם קדם הקדשו את מומו, אף עושה תמורה. שכן נאמר בפרשת תמורה, טוב ברע או רע בטוב, וטוב הוא תמים ורע הוא בעל מום. ואם כן, אף לכל הפסולים השנויים במשנתנו, יש להתקדש בתמורה כמו בעל מום, ואפילו שאינם קריבים למזבח. וכמו כן, כשם שבעל מום שקדם הקדשו את מומו עושה תמורה, כך גם טריפה שנטרפה לאחר שהוקדשה תעשה תמורה. אמר לישיב רבה, שונה הפסול של אילו מפסול בעל מום, שכן בעל מום הרי אינו מין בפני עצמו וקרב במינו, ובהמות תמימות מאותו המין קרבות למזבח. מה שאין כן בקיליים ויוצא דופן וטומטום ואנדרויגנוס שהמין בפני עצמו, שכן טומטום ואנדרויגנוס הם בריאות משונות משאר בני מינם, וכן בעינת קיליים משונה משאר הבהמות ונחשבת כמין לעצמו, וגם יוצא דופן בכלל זה, משום שתמאים עליו הבריאות על שנולד שלא כדרכו ומחשיבים אותו כמין בפני עצמו, ואין שום בהמה אחרת ממינם שקרבה למזבח, ועל כן הם דומים לבהמת מאה שנוהג בה דין תמורה. שוב הקשה לו רב פפא, יחי טריפה נמי כקרבה במינה. אם כן, הרי גם טריפה יש בהמות אחרות ממינה שהן קריבות, שהרי אינה מין בפני עצמו, ומאחר שבהמות קשרות ממינה קריבות למזבח, מדוע לא ינהג בדין תמורה כמו בבעל מום? מכוח קושייה זו חזר בו רבא ורצה לומר תירוץ אחר. אלא אמר רבא, כל הפסולים הללו נחשבים כבהמה טמאה מטעם אחר, שכן כל אלו אינם פסולים מחמת איזה חיסרון בהבריהם, אלא יש בהם פסול הגוף. וכמו בהמה טמאה שפסולה בעצמותה, וגם בטריפה מצינו שהיא פסולה מבלי שנחסר כלום מאיבריה, כגון שנקב קרום המוח או שנקבע הקיבה. לפיכך, מה בהמה טמאה שהפסול שלה למזבח הוא פסול הגוף, אין תמורה נוהגת בה. אף כל אלו שפסולם הוא פסול הגוף, אין תמורה נוהגת בהם. להפוקי, יש להוציא מכלל זה בעל מום שפסולו למזבח, פסול חיסרון בעברי הבהמה נינו. פסול חיסרון בעברי הבהמה הוא, ולא פסול הגוף. אמר לרבדה לרבה, הלא, גם מום של שרוע וקלות, כתיב בפרשה של המומים, שרוע זה בהמה שאחד מאיברי הגדול מחברו כגון עין אחת גדולה מחברתה, וקלות בהמה שפרסותיה סגורות ואינן סדוקות כבשאר הבהמות. הם כתובים בפרשה של המומים, והעני, והרי מומים אילו בהכרח פסול הגוף, נינו. פסול הגוף הם, שהרי לא נחסר מחמתם כלום מאיברי הבהמה. מכוח קושייה זו חוזר רבא לתרץ כתירוצו הראשון. אלא אמר רבא, הפסולים הללו, כי בהמה תמאהם, מה בהמה תמאה? דלקה במינה, שאין במינה בהמה אחרת שקריבה, אף כל אילו דלקה במינה. אין שום בהמה ממינם שקריבה, ועל כן אין תמורה נוהגת בהם. להפוקה יצא בעל מום שישנו בתמורה, דאיקה במינה, שכן יש בהמות תמימות ממינו שאין קריבות. מה ימרת, מה הקשת עליהל? הרי גם טריפה איקה יש במינה. בהמות כשירות שקריבות הם מאותו מין של הטריפה? זו לא קושייה, שכן מכל מקום. לא דמיה, אין טריפה דומה לבעל מום אלא לבהמה תמאה. שהרי בהמה תמאה אסורה באכילה, או כמו כן טריפה אסורה באכילה. ולמרות שהן לא דומות זו לזו לעניין, אין במינה קרב, מכל מקום הן דומות לעניין איסור אכילה. להפוקה יצא בעל מום דמותר באכילה ולא נאסר אלא למזבח, שאינו דומה לבהמה תמאה כלל. על כן טריפה אינה בתמורה כמו בהמה תמאה, ואילו בעל מום ישנו בתמורה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין טריפה שהוקדשה למזבח. אמר שמואל, המקדיש את הטריפה הרי היא צריכה מום קבוע כדי שיוכלו לבדות אותה עליו מחמתו, אבל בלא מום עדיין יש בה קדושת הגוף שאין לה פדיון. מקשה הגמרא, הרי אם יש בה קדושת הגוף, אם כן שמע מינה משתמע מכך שהיא נבדית במומה, שפודין את הקודשים שאסורים באכילה כדי להכילן לכלבים, שכן טריפה אינה ראויה אלא לכלבים. והרי הלכה בידינו שקודשים שנפסלו מהקרבה ונפדו מותרים רק באכילת אדם ולא באכילת כלבים. תרץ את הגמרא, אכן אין לשנות בדברי שמואל שפודים טריפה על ידי מום, אלא אמה יש לומר בדבריו שטריפה עושה קדושה למות. כלומר, הטריפה מתקדשת בקדושת הגוף, ומאחר שאינה ראויה לאכילת אדם, אין לה פדיון והרי היא הולכת למיטה. ורבי יושעיה אומר, המקדיש טריפה אינה אלא כמקדיש עצים ואבנים בלבד, ואין בה קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים, ועל כן היא נפדית גם בלא מום. ומה שאמרו, אין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, אינו אלא בקודשים שקדושים בקדושת הגוף ולא בקדושת דמים. מקשה הגמרא על שיטת שמואל מדברי המשנה להלן, תנן, שנינו לקמן בדף למד עמוד ב' כל הקודשים שנעשו טריפה לאחר שהוקדשו, אין פודין אותן לפי שאין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים. מדייקת הגמרא, תאמה, תאמה שאין פודים אותם, זה משום שרק לאחר שהוקדשו נעשו טריפה. אבל אם היו טריפה מעיקר המתחילה שקדם פסולם להקדשם, פודין אותן לאכילם לכלבים, משום שלא חלה עליהם קדושת הגוף כלל אלא קדושת דמים בלבד. וזה לא כדברי שמואל שחלה עליהם קדושת הגוף. מתרץ את הגמרא, דילמה, היתנה סבר שם הסובר התנה של המשנה, כל איכה דלא חזי לגופה, לא נחת לקדושת הגוף. כל בהמה שאינה ראויה להיקרב בעצמה, לא חלה עליה קדושת הגוף. אבל שמואל סובר כחכמים החולקים על התנה הזה וסוברים, שאף על טריפה חלה קדושת הגוף ואין לה פדיון. והיא שיטת רבי יוסי בתוספתא, החולק על רב לזר וסובר שכליים וטריפה ויוצא דופן ישנם בתמורה. וצריך לומר ששמואל ורבי יושעיה נחלקו בשיטת רבי יוסי. לדעת שמואל, כשם שחולק רבי יוסי על רב לזר בתמורה, כך חולק עליו בסתם הקדש, ולשיטתו חלה קדושת הגוף על כל הפסולים הללו. ולפי זה מה שאמר שמואל, טריפה שהקדישה לאו דווקא הוא, אלא הוא הדין לשאר הפסולים. אבל לדעת רבי יושעיה, לא חולק רבי יוסי אלא בתמורה, וסובר שכל הפסולים נכללים בריבוי טוב ברע או רע בטוב, ולא רק בעל מום. אבל הקדש ראשון, לדברי הכל, אינו חל על פסולים אלו. והחזון איש כותב שמכך שהביאה המשנה את דברי רבי אלעזר בשמו, הוכרח לשמואל שאין חכמים מודים לו בדבר הזה, ורבי יושעיה סבר שאין מחלוקת בדבר. מקשה הגמרא על שיטת שמואל מדברי הברייתא שהובאה לאל. תשמע, שנינו במשנתנו רבי אלעזר אומר, הכיליים ויוצא דופן וטריפה וטומטום ואנדרויגנוס לא קדושין ולא מקדישין. ואמר שמואל בביאור דברי רבי אלעזר, שכל אלו אם היו בהמות חולין והמירו עליהם מבהמת קורבן, לא קדושין בקדושת תמורה, ואם היו של קודשים, לא מקדישין לעשות תמורה, אם המירו בהם על בהמת חולין. ותניה נאמר בברייתא, אמר רבי מאיר, וכי מאחר שאין קדושין, מאיכן מקדישין? אלא אי אתה מוצא בכל הפסולים הללו שהם קדושים, אלא במקדיש בהמה ואחר כך נטרפה. וכן בכל שאר הפסולים מדובר באופן שקדם הקדשם לפסולם, או בבלדות קודשים כמבואר לעיל. מדייקת הגמרא מדברי רבי מאיר, הייתה טריפה מעיקרה, לא נחת לקדושת הגוף. מוכח מכך שהעמיד רבי מאיר את דברי רבי אלעזר בטריפה דווקא בהקדישה ואחר כך נטרפה, שאם הייתה טריפה מעיקרה מתחילה קודם שהוקדשה, לא חלה עליה קדושת הגוף. ואין צריך לומר שאינה עושה תמורה, ולא כדברי שמואל שהמקדיש טריפה חלה עליה קדושת הגוף, שכן לדבריו אפשר להעמיד את דברי רבי אלעזר גם בטריפה שהקדישה. מתרץ את הגמרא, אמר לך שמואל, שמואל יוכל לתרץ ולומר לך, דילמה אך תנה נמי, שמה גם התנה הזה סבר, כל איך דלא חזיה לגופה, באופן שהבהמה אינה ראויה להקרבת גופה, לא נחת לה קדושת הגוף, לא חלה עליה קדושת הגוף. ושמואל פוסק כחכמים החולקים עליו וסוברים, שאף כל פסולים אלו שאינם ראויים להקרבה, קדושים בקדושת הגוף, ועושים תמורה. אדרן הלך יש בקורבנות, אדרן הלך יש בקורבנות, אדרן הלך יש בקורבנות. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת תמורה, פרק שמסתיים בדף י"ז עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי של מסכת תמורה, פרק ששמו אילו קודשים. הפרק שלפנינו עוסק בדיני ולדות ותמורות של כמה מיני קורבנות, והמשנה הפותחת את הפרק השלישי דנה בדין ולד ותמורת שלמים. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי בדף י"ז עמוד ב', אילו קודשים שוולדותיהן ותמורותיהן הן כיוצא בהן, ודינן כדין הקודשים עצמם לכל דבר, ולד שלמים וכן תמורתן של שלמים, וכן ולדן של תמורות שלמים, וכן הוולד של ולדן של שלמים או של תמורתם, וכן הוולד של ולד ולדן, וכן הלאה, הצוף כל העולם הרי הם כשלמים עצמן, וכל אילו טעונים סמיכה, לפני השחיטה סומך הבעלים בשתי ידיו וכל כוחו על ראש הקורבן, ונסחים, כל המביא שלמים מביא עמהם מנחת נסחים למזבח שהיא שרון סולת בלולה ברביעית העין שמן, ורביעית העין יין לכבס, ולעיל שני עשרונים סולת בלולה בשליש העין שמן, ושליש העין יין, ולפר שלושה עשרונים סולת בלולה בחצי העין שמן וחצי העין יין, ותנופת חזה ושוק, שמניחים את החזה ושוק הימין של הקורבן, על החלבים ומעליהם את שתי הכליות ויותר את הכבד ומניחים הכל אל ידי הבעלים, והכהן מניח את ידו מתחת ידי הבעלים ומניף הכל לפני השם במזרחו של המזבח, ומוליך ומביא מעלה ומוריד, והחזה והשוק ניתנים לכהנים ונאכלים על ידם. אז כל אלו טעונים סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק כדין השלמים עצמם. והגרה מגיע בדברי המשנה ותנופה וחזה ושוק. והכוונה היא לשני דינים בפני עצמם, תנופת האימורים עם החזה והשוק ונתינת החזה והשוק לכהנים לאכילה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי במסכת תמורה בדף י"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מפרשת את מה ששנינו במשנתנו, ולדן וולד ולדן, עד סוף כל העולם הרי אין שלמים. שואלת הגמרא, כיוון דתנה, היות ושונה התנה של המשנה שוולדן וולד ולדן של שלמים קריבים בתורת שלמים, עד סוף כל העולם למה לי? למה הוא צריכה המשנה לשנות שכך הוא לבלד שנולד מבלד ולדן עד סוף העולם? הרי אם ולד הוולד קרב, מובן ממילא שהוא הדין לבלד השלישי והרביעי וכן הלאה. שכן מבואר לכמן בדף חי עמוד א', שהחידוש בדברי המשנה הוא שאין חוששים שאם נתיר את הוולד בהקרבה יבואו להשות את הקורבן כדי לגדל ממנו הדרים הדרים, ויבואו לידי איסור גיזה ועבודה בקודשים. וכשיטת רבי אלעזר שטובה בסמוך, ומאחר שהתבהר במשנה שוולד וולד הוולד קריבים ואין לחשוש לחשש האמור, ממילא שוב אין סיבה שלא יקרב גם וולד הוולד של הוולד עד סוף כל העולם, ולמה הוא צריכה המשנה להוסיף זאת? כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, לא מבעיה. משיבה הגמרא, תנא דידן, שמי לרבי אליעזר, התנא של משנתנו שמע את דברי רבי אליעזר דאמר במשנה לקמן בדף חי עמוד א', ולד שלמים לא יקרב שלמים אלא ימות. ולדעת רבינו גרשום, לדעת רבי אליעזר ולד שלמים לא ימות אלא רואה עד שיסתאב. ואמר לי תנא דידן, אמר התנא של משנתנו לא מבעיה בוולדן דלא מודינה, לא די שבוולד השלמים אני לא מודה לדבריך רבי אליעזר שאינו קרב, אלא אפילו בוולדות שעד סוף העולם לא מודינה לך. איני מודה לך ואני סובר שגם הם קריבים. שכן, היה מקום לומר שרק בוולד וולד וולד לא חששו חכמים שיבואו לגדל הדרים הדרים, אבל מהוולד השלישי והלאה ניכר יותר שמחשבתו היא לגדל הדרים, ומשום כן יש לו אוסרם בהקרבה. לכן הוא צריכה המשנה להשמיענו שגם בוולד השלישי עד סוף העולם לא חששו חכמים לחשש האמור. ואף שהיה די למשנה לכתוב עד סוף העולם ולא הוא צריכה לכתוב וולד וולד וולדן מכל מקום, כך היא דרך המשנה לשנות את דבריה בדרך של לא זו אף זו. כך תוספות בדיבור המתחיל, לא מבעיה. מביאה הגמרא מקור לדין משנתנו, מפרשת הגמרא, מינה אני מילי, מניין לנו דינים אלו של ולד ותמורת שלמים שהם כיוצא בהם? מקורם הוא מהדרשה שדורשת הברייתא הבאה. דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בפרשת שלמים, ספר ויקרא פרק ג' פסוק א', אם זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר, אם נקיבת תמים יקריבנו. די היה שיכתב אם מן הבקר הוא מקריב, תמים יקריבנו. למה נכתב אם זכר, אם נקיבה? ולמרות ששנינו בברייתא במסכת בכורות דף ממ"א עמוד ב', שהמילה זכר בא למעט טומטום ואנדרויגנוס, מכל מקום הקשה הברייתא כאן, למה הוא צריך להיכתב גם בשלמי בקר? הרי כבר נכתב בשלמי צון, זכר עונה קיבה. דורשת הברייתא זכר בא לרבות את הוולד של השלמים שאפו קרב כמותם. שואלת הברייתא, למה צריך הכתוב להשמיענו את הדין הזה? והרי דינו, יש ללומדו בקל וחומר מתמורת שלמים, ומה תמורה שאין היא גידולי הקדש, שלא נולדה מבהמת קודשים, אף על פי כן גילה בה הכתוב שהיא קריבה, כמה מבואר בסמוך בהמשך דברי הברייתא שתמורת שלמים התרבתה מהמילה נקיבה, ולד שלמים שגידולי הקדש הוא, האם אינו מן הדין שיקרב? משיבה הברייתא, יש לפרוך קל וחומר זה כך, מה לתמורה שכן נוהגת בכל הקודשים? ועל כן תמורת שלמים קריבה. תאמר בבלת קודשים שאינו נוהג בכל הקודשים, אלא רק בקורבנות הבאים מן הקיבה. כגון שלמים וחטאת, מה שאין כן בעולה ואשם ופסח ובחור, שאינם באים אלא זכרים. והואיל ואינו נוהג בכל הקודשים, הייתי אומר שאינו קרב. תלמוד לומר, על כן יתר הכתוב ואמר זכר, לרבות את הוולד של השלמים להקרבה. והברייתא ממשיכה לבאר דין ולד ותמורה של שלמים בעלי מום. אין לי אלא תמורת שלמים תמימים, ובלת שלמים תמימים שהם כיוצא בהם. אבל ולד בעלי מומים ותמורת בעלי מומין, מניין לנו שדינם כשלמים? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באיתור של המילה אם, שנאמר באם זכר, לרבות ולד בעלי מומין. ואיתור המילה אם, שנאמר באם נקיבה, בא לרבות תמורת בעלי מומין. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף ט' זין במסכת תמורה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהמילים אלה המצוות? שאלה שנייה, מדוע תשש כוחו של משה ומה קרה בגלל זה? שאלה שלישית, מהם דקדוקי סופרים? שאלה רביעית, מדוע נקרא יהודה אחי שמעון, עתניאל ויעבץ? שאלה חמישית, מה דורשים מהפסוק במשלי, רש ואיש תככים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם? והשאלה האחרונה, מניין שחטאת שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה, שהולכות למיטה, אינו נוהג אלא ביחיד. שאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון ג' במנחם אב תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף ט"ז במסכת אמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני ד' במנחם אב תשע"ט, ונלמד את דף טוב, דף י"ז במסכת אמורה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.